טוב, שלום לכולם. חשבתי ככה בעקבות האירועים הגדולים שבהם אנחנו חיים עכשיו, נמצאים עכשיו, פועלים עכשיו, חשבתי ללמוד סוגיה שקשורה לזמן הזה שבו אנחנו נמצאים, בין בזמן הזה במובן של פרק הזמן המעגלי הקבוע של בין פורים לפסח, שתכף נראה שחזל הגדירו אותו, את הזמן הזה, ובין הזמן המיוחד שעכשיו אנחנו נמצאים במלחמה מול איראן וכל הניסים הגדולים שאנחנו רואים בתוך המציאות המעשית שבתוכה אנחנו חיים. אנחנו הזכרנו הרבה פעמים פה במהלך השנים, במהלך השיעורים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בכמה ממדים, שניים מהממדים המרכזיים זה מקום וזמן. הקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, והוא מתגלה בזמן. היה ויהיה. הגילויים של הקדוש ברוך הוא במקום הם גילויים במדרגות שונות. כלומר, בכל מקום יש איזה תוכן ואופי אלוקי, קדושתי מיוחד. יש במרכאות קדושה שמופיעה בחוץ לארץ, יש קדושה שמופיעה בארץ ישראל, יש קדושה בעבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי, ארץ הגליל, ארץ יהודה, כפי שהמשנה אומרת, בתוך ארץ יהודה ירושלים, מקום המקדש, מקום קודש הקודשים וכו'. מדרגות של תוכן אלוקי קודשי במקום, לפי התכונה של כל מקום. אז אותה מדרגת קודש שמופיעה במקום מסוים, היא בעצם התכונה של אותו מקום. וכן בזמן. הקדוש ברוך הוא מתגלה בזמנים, בהתגלויות קודשיות שונות. מאז שהוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא החליט כל שבעה ימים, יום השביעי, יש קדושת הזמן שנקראת שבת. ממילא יש לה אופי מסוים לקדושה הזאת, יש הלכות מסוימות שנוהגות בזמן הזה, כמו הלכות שנוהגות במקום, שאמרנו מקודם. וכולי, יש חמישה ימים טובים דאורייתא וכולי. אז יש קדושת הזמן, קדושה שמתגלה, קדושה מיוחדת שמתגלה בזמנים כל זמן, והקדושה מייחדת אותו, שזה בעצם התוכן האלוקי של הזמן. ובו בעצם בזמן הזה מתגלה גם האופי הזה, אפשר לגלות את התכונה הזאת. אז כמו שאמרנו שיש קדושת הזמן בממד של מעגל השנה מניסן עד אדר, יש גם קדושת הזמן ביחס לתקופות היסטוריות, גלות, גאולה וכדומה. זה הדרך. מי שזוכר, כמדומני דיברנו על זה פה פעם, שהמשנה ברורה למשל, החפץ חיים, והבני שכר, גם חכמי הנגלה, גם חכמי הנסתר, אמרו ש-40 יום בין א' אלו ליום הכיפורים, נקראים עת רצון. דיברנו על זה פעם, אתם זוכרים משהו? עת רצון, מ-א' אלו עד יום הכיפורים, עת רצון. זה זמן שהתוכן האלוקי, הקדושתי המתגלה בו, הוא רצון. הרצון האלוקי מתגלה, היכולת של הרצון שלנו, להיות תואם לרצון האלוקי, עשה רצונך רצונו, וכו' וכו'. אז האם יש אופי של קדושה מיוחדת, שמופיעה בזמן שבתוכו אנחנו נמצאים היום, בין פורים לפסח. בין י' ת' באדר, לת' בניסן, או עד כ' בניסן, וכו'. האם יש איזו קדושה מיוחדת בתוכן הזה של הזמן? לכאורה, בפשטות הייתי אומר לא. אין איזו קדושה מיוחדת לזמן הזה. השאלה הראשונה, האם יש קדושה מיוחדת בזמן הזה בין פורים לפסח כל שנה, במעגל השנה? לא יודע, צריך להוכיח את זה. צריך ל... מה אמרו? לא יודע מה אמרו, בכבוד, מה אמרו? מה אמרו?
בין התקופה הזאת.
כן.
מאיפה,
מאיפה? רגע, תן לי מקור, מקור, מקור. יש שכינה יותר מבסטנדרט. מאיפה המשפט הזה הופיע? איפה זה כתוב?
הייתי מרגע שגם אתה אומר לי את זה.
אה, מי אמר לך שאני... אני מציג... אני מציג את זה כשאלה, עוד לא אמרנו מה המקור. אז, אבל לא...
זה כתוב.
כתוב, בסדר. סימון יקירנו אומר שאם אנחנו אומרים, אם אנחנו מציגים את זה כשאלה, אז כנראה שכבר תשובה. בסדר, אוקיי. טוב, השאלה הראשונה... הוא צודק דרך אגב. השאלה הראשונה, האם... האם יש קדושה מיוחדת בזמן הזה בין פורים לפסח? כל שנה, מעגל השנה. ב', האם הקדושה המיוחדת הזאת, ששימון אולי צודק, תכף נראה, היא מופיעה ממש בעיניים שלנו, רואים את זה עכשיו בתקופה הזאת, משבת זכור התחלנו, כן? משבת זכור, עד אנחנו לא יודעים עד מתי, אבל ודאי בפרק זמן ההיסטורי של השנה הזאת, אלפים תשפ"ו, שאנחנו רואים את מה שאנחנו רואים מול איראן וכו'. טוב, אז התשובה היא כן. אבל צריך לזה מקור, רבי שמעון, צריך מקור. מה המקור? אז יש מחלוקת גדולה כידוע, בגמרא מסכת מגילה, האם חוגגים את פורים כשיש שני הדרים, הדר א' הדר ב', האם חוגים את פורים, או לפחות מצוות מסוימות ביחס לפורים, האם חוגים באדר ראשון או באדר שני? להלכה נפסק אדר שני, כמו שאתה אומר, נכון. אבל בזה מחלוקת. אומרת הגמרא ככה, מקור אחד. רבי אליעזר ברבי יוסי סבר, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט? אף כאן אדר הסמוך לשבט. בשנה רגילה, שיש רק אדר אחד, אנחנו חוגים פורים, כשהאדר הוא לאחר שבט. אז אם כן, אדר סמוך לשבט. אז מה בשנה רגילה אדר סמוך לשבט? אף שנה שיש בה שני אדרים. מה שנה רגילה פורים באדר שסמוך לשבט? אף באדר, אף בשנה שיש בה שני אדרים, פורים יחול באדר ראשון, כי הוא סמוך לשבט. שאלה, רגע, שאלה שני שאלה. וכי רבי אליעזר ברבי יוסי לא יודע שאדר סמוך גם לניסן? לא יודע. לפניו שבט, אחריו ניסן, הוא יודע את זה. אבל הוא מעדיף את שבט, איך לפני מדוע? כן.
זה מובן שבמגילה, אין להם את החודש 12.
אז אתה אומר שאוקיי, אז תכף נראה. אתה אומר טוב, מצוין, אבל לא נמצא ככה להלכה. אז תכף נראה. זאת שיטה ראשונה, רבי אליעזר ברבי יוסי. שיטה שנייה, אומרת הגמרא, ורבן שמעון בן גמליאל סבר, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן? אף כאן אדר הסמוך לניסן. טוב, עכשיו נשאל הפוך, וכי הוא לא יודע שאדר גם סמוך לשבט? אם כן מחלוקת, מתי חוגים פורים? האם אדר ראשון או אדר שני? מחלוקת. יפה. מה הסברה שלהם? הרי כל אחד יודע גם שהוא סמוך לחודש השני. מה הסברה? אומרת הגמרא, בישלמה רבי אליעזר ברבי יוסי, מסתבר טעמה, דאין מעבירין על המצוות? כלומר, הטעם של רבי אליעזר ברבי יוסי, שחוגגים, עושים פורים, באדר ראשון, כשיש שנה מעוברת שני אדרים, זה אני מבין. הוא לא סתם אומר אדר הסמוך לשבט, הוא יודע שגם אדר סמוך לניסן. אלא, לא מפני הסברה שכבודו אמר ש 12 חודש מיום ליום וכו', אלא כי אין מעבירין על המצוות. יש כלל גדול בכל התורה כולה, שאם הגיע לידך אפשרות לקיים מצווה, אל תעביר את המצווה. זריזים מקדימים למצוות. אז כאן זה בלשון שלילית, אין מעבירין על המצוות. בלשון חיובית, כי זריזים מקדימים למצוות. מה הסברה בזה? מה הסברה השכלית בזה? תשובה. כשאדם עושה פעולה בזריזות, כשהוא מזדרז באופן מעשי, כשהוא מזדרז לעשות דבר מסוים, מה אנחנו יודעים? שהוא קשור לזה בנפש. היות ויש לו קישור נפשי לדבר, הוא מחובר לדבר, כל מיני מחובר, נכון? הוא מחובר לדבר, הוא מרגיש שייכות נפשית, שייכות פנימית לדבר, הוא אומר, רץ לעשות אותו. ומאיפה נובעת השייכות הנפשית? מההבנה של הערך והחשיבות של הדבר. אז נגיד את זה הפוך. מתוך הכרת הערך, מתוך התודעה המחשבתית, התודעה השכלית, אתה מכיר ערכו וחשיבותו של הדבר, מתוך התודעה השכלית שלך. למדת שזה חשוב. מתוך זה, זה חולל אצלך בנפש שייכות פנימית לדבר. אז מתוך התודעה השכלית נוצרה שייכות נפשית. מתוך השירות הנפשית נוצרה שייכות מעשית. ברור. אז זריזים מגדירים למצוות. אם אתה לא זריז, או אתה מעביר על המצווה, מה זה מגלה? שאתה לא מחובר נפשי. שאתה לא מבין יותר ואת החשיבות. התורה לא רוצה שנעשה את המצוות כמעשה קוף. כתוב בהלכה, טוב, עושים, עשינו וי, סיימנו, הלכנו להתראות. נכון, איך אומרים בצבא, באזור שלי, קראו לזה GH, גומרים הולכים. תעשה את המשימה, גמרת, הלכת. פה אנחנו רוצים להיות שייכים לזה, מחוברים לזה, מבינים את הערך והחשיבות של זה. לכן הסברה הכללית, ביחס לכל התורה כולה, לכל המצוות כולן, אין מעבירים על המצוות, או בצפה החיובית, זריזין מקדימים למצוות, הסברה הזאת היא סברה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד חשובה. אז זאת הסברה של רבי אליעזר ברבי יוסי. לכן הגיע חודש אדר ראשון, אתה לא מעביר למצוות, אתה יכול כבר לקיים את המצוות, את מצוות הפורים, באדר ראשון, סמוך לשבט, מי אתה עושה את זה? אם כן, הסברה של רבי אליעזר ברבי יוסי היא לא סברה שקשורה דווקא לפורים, היא סברה שקשורה לכל המצוות כולן. כמו שכל המצוות כולן אין מעבירים כי זריזים מקדימים, לכן גם שיש שני אדרים, נקיים את חג הפורים ומצוותיו באדר ראשון. רבותיי, הסברה הזאת של רבי אליעזר ברבי יוסי היא סברה חזקה מאוד, כי היא סברה שלא לא, לא, לא קשורה, היא לא נוגעת רק בפורים עצמו. היא סברה שמקיפה את כל התורה כולה ביחס הכללי לכל המצוות, שאין מעבירים על המצוות. לכן אומרת הגמרא, רבי שלום רבי אליעזר ברבי יוסי, מסתבר טעמה, דאין מעבירים על המצוות, סברה כללית בכל התורה, בכל המצוות כולן. אלא רבן שמעון בן גמליאל, מה היא טעמה? כלומר, בוא נגיד רגע הפוך. רבן שמעון בן גמליאל אומר שכן מעבירים על מצוות. שזריזין לא מקדימים. פה, במצווה הזאת, ביחס למצוות הפורים, ולכן נדחה את, 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 את מצוות הפורים לאדר ב', צריך להיות איזה טעם מאוד רציני, רבן שמעון גמליאל צריך להביא איזה סברה של סמט רלר ענק, כדי לדחות את הקהל הרגיל שאין מבין המצוות. איזה סברה יש לך רבי, רבן שמעון גמליאל, מה? איזה סברה כל כך חזקה, שקשורה כנראה לפורים, תכף נראה לעוד משהו, אבל היא סברה, נקרא לה יחסית, נקודתית, שמנצחת ודוחה את הסברה הכללית, שאין מבריאה למצוות וזריזים מקדים למצוות. איזו סברה של רבן שמעון גמליאל? אומרת הגמרא, אמר רבי תבי, תעמא דרבי שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. סברה חדשה. צריך לסמוך גאולה לגאולה. וזה עדיף על הסברה הכללית שאין מבריא למצוות. איזה גאולה לאיזו גאולה? אומר רש"י כמובן, גאולה לגאולה, פורים לפסח. אם כן, הכלל הגדול שאין מבריא למצוות, וזה מקדימים למצוות, נדחה מפני כנראה כלל מאוד מאוד רציני ומשמעותי ביחס לענייני גאולה, שהוא שצריך לסמוך גאולה לגאולה, ואיזו גאולה צריך לסמוך? גאולת פורים לגאולת פסח, ולכן נעשה את פורים באדר שני, ולכן סומכים אותו לניסן ולא לשבט. רגע, שנייה. אז אם כן, מה מייחד את התקופה שלנו, לפי הדעה הזאת של רבן שמעון גמליאל והלכה כמותו? נוהגים פורים, כשיש שני אדרים, באדר שני. אם כן, 30 הימים שבתוכם אנחנו נמצאים עכשיו, כל שנה, לא קשור דווקא עכשיו למלחמה הזאת. 30 הימים האלה, כנראה יש להם איזה תוכן רוחני שתכף נברר אותו, שנקרא מסמך גאולה לגאולה. גאולת פורים וגאולת מצרים חייבות להיות סמוכות זו לזו. אני אומר את זה דו סטרי. קודם כל הפשט. גאולת פורים צריכה להיות סמוכה לפסח, זה הפשט. לכן עושים פורים באדר שני כדי לסמוך את גאולת פורים לפסח. אחד. שתיים, אני מזכיר לכולנו, שפסח זאת גאולה ראשונה בתנ"ך. פורים זאת גאולה אחרונה בתנ"ך. אסתר סוף כל הניסים. כתבוני לדורות, אמרה אסתר, נכון? זאת אומרת, בתוך התנ"ך עצמו, אנחנו מתחילים כמובן מגאולת מצרים, מגאולה ראשונה, וחותמים בגאולת פורים. המעגל השנה מתחיל בניסן, מסתיים באדר. אז מצד אחד צריך לתמוך את פורים לפסח, לכן חוגים פורים באדר שני, ומצד שני צריכים לסמוך את פסח לפורים. לכן פורים חייב להשלים את פסח במעגל השנה. נס ראשון, נס אחרון בתנ"ך. גאולה ראשונה, גאולה אחרונה. למה, למה? אז אם כן, נושא השיעור שלנו היום, מדוע כל כך עקרוני לסמוך גאולת פורים לפסח וגאולת פסח לפורים? עד כדי כך, שנדחה הכלל הגדול שאין מעבירים למצוות, ולכן נחגוג את פורים, מצוות פורים באדר שני, וממילא יוצא לפי זה, שתכונת הקודש של הזמן הזה שבתוכו אנחנו חיים, בין י' ד' באדר לתדו בניסן אולי כ"א בניסן עד שביעי של פסח, זה זמן כזה שהקדושה שלו נקראת, הקדושה העצמית שיש בזמן הזה נקראת מסמך גאולה לגאולה. זה הנושא שלנו היום, להבין את המסמך גאולה לגאולה הזה, ממילא להבין את סמיכות הגאולות, ממילא להבין את הזמן כל שנה בין פורים לפסח, מה קדושת הזמן המיוחדת ל-30 ימים האלה, או אולי כמעט כ-40 ימים האלה עד שביעי של פסח, ובית, והאם זה מתגלה בשנה הזאת עכשיו, אי אלפים תשפ"ו, במלחמה המופלאה מול איראן וכל הרשעים שהם שליחיה. זה הנושא שלנו היום. בסדר, אפשר להתחיל? שמעון, מה רצית להגיד? פה, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, האם יש נפקמות הלכתיות למסמך גאולה לגאולה הזאת? אולי לא. מה? חודש ניסן, מסיבה אחרת. מאלף ניסן אין תחלון, מסיבה אחרת. נכון. טוב, אז רבותיי, בואו נתחיל בדברים הפשוטים, והייתי רוצה להספיק לפחות היום את מקורות 2 ו-3, את 4 נגיד תוך כדי תנועה בעל פה. לפחות את זה להספיק. בואו נתחיל. מה אנחנו יודעים באופן פשוט? באופן פשוט אנחנו יודעים שגאולת מצרים, גאולת היציאה ממצרים, הגאולה הראשונה, הייתה בעיקרה גאולת נס. היא גאולת נס, כמעט לא הייתה נדרשת שותפות טבעית שלנו בגאולה. חוץ מי לקחת את האלילים של המצרים, את הכבשים, ולקשור אותם לקרי המיטה ביוד בניסן. ואחר כך לשחוט את האלילים שלהם, את הכבשים ביהודה בניסן, ולמרוח את הדם על המשקוף והמזוזות. זה לגבי יום טוב ראשון של פסח. ושביעי של פסח, יום טוב אחרון, להיכנס לתוך המים, לפי המדרש עד החותם, ואז ייפתח הים קריעת ים סוף. חוץ מהפעולות הנקודתיות האלה, כמעט לא נדרשנו לעשות כלום. לכן ברור לנו שגאולת מצרים היא גאולת נס. היא גאולה מלמעלה למטה. היא גאולת במדרגת בורא. הקדוש ברוך הוא פועל גאולה. אנחנו כמעט לא נדרשים לעשות, כלום. ולכן באמת היא גאולה דאורייתא. היא גאולה דאורייתא במובן הזה שזה דבר השם. הקדוש ברוך הוא פועל. ברור, זאת הגאולה הראשונה. גאולת פורים, כמו חנוכה, כמו יום העצמאות, הזכרת מקודם וכו', היא גאולה הפוכה לגמרי. היא גאולה מלמטה למעלה, היא גאולה טבע. מרדכי, ניקח את פורים. מרדכי לא קורא ולא משתחווה, הוא מחולל את האירוע לכאורה. אסתר נלקחת לארמון, בעל כוחה. אסתר נדחפת עד מרדכי להגיע לאחשוורוש. ואחרי זה המלחמה והניצחונות בשני הימים, י"ד ות"ו במוקפין, י"ג וי"ד וכו', במוקפין. אם כן, מלחמת פורים, גאולת פורים, היא גאולה בדרך הטבע, היא מלמטה למעלה. אם כן, גאולת מצרים, ולכן היא דרבנן, כי דרבנן זה מדרגת נבראים מלמטה למעלה. אם כן, גאולת מצרים, גאולה ראשונה, היא גאולת הנס, וגאולת פורים, גאולה אחרונה בתנ"ך, כתבון לדורות, היא גאולת הטבע. אסתר ביקשה כתבון לדורות, גאולת הטבע, נראה בהמשך יתברר יותר. אם כן יוצא, שבעצם כשהגמרא אמרה מסמך גאולה לגאולה, צריך לסמוך את גאולת הנס לגאולת הטבע. כלומר, את גאולת הטבע, פורים, לגאולת הנס, כי אם לא נסמוך את גאולת הטבע לנס, יש חשש שתכף נראה מהו, וכן להפך, גאולת אדר כסוף השנה של מעגל השנה מניסן, היא משלימה גאולת הטבע, משלימה את גאולת הנס, כי אם לא נסמוך לה את גאולת הטבע, תהיה בעיה. נתחיל הסברים. מה היתרון של גאולת הנס? היתרון של גאולת הנס, ולכן היא מקור לכל הגאולות, גאולת מצרים, שיש הבנה ברורה שמי שמחולל את הגאולה זה ריבונו של עולם. אין אהבה אמינה בגאולת מצרים לומר כוחי בעוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלא ברור שאמרת השם אלוהיך, הוא פועל את הפעולה. אז זה היתרון. היתרון של גאולה ראשונה, גאולת מצרים, היא הידיעה הברורה לגמרי שמי שמחולל גאולה זה ריבונו של עולם. יפה. זה היתרון. מה החיסרון? החיסרון שאנחנו יכולים לשבת באפס מעשה. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל זה שהקדוש ברוך הוא פעל גאולה ראשונה כמעט לבדו, וזה היתרון של הגאולה הזאת, זה גם החיסרון שלה, שאנחנו לא שותפים עם אל. אם אפשר לומר את זה בשפה קצת אחרת, נכון שהיתרון הוא שברור לנו מכאן שהקדוש ברוך הוא מחולל את הכל, אבל מצד שני אנחנו היינו עם של ילדים, היינו עם צעיר, עם של עבדים שיצא שם ממצרים, עם שלא יכול לקחת אחריות בעצמו. לכן הקדוש ברוך הוא חולל את הגאולה בעצמו, כי לא היינו יכולים להיות שותפים איתו. עובדה, רואים עשרת המכות, רגע לפני קריעת ים סוף, יוצאים ממצרים, רגע לפני קריעת ים סוף, היה מקדימה, המצרים מאחור. מה אנחנו אומרים? נשוב למצרים. עם של עבדים, איך כותב אבן עזרא והרמב"ם במורה נבוכים, קודמים שניהם, לא ברגע אחד פושט אדם בגדי עבד ולובש בגדי מלך. עם של עבדים לא יכול לבוש בגדי מלכות בשבוע. זה לא עובד ככה. לכן, היינו עם צעיר, שלא מסוגל לעשות לבדו, לא מסוגל לקחת אחריות. לכן, הקדוש ברוך הוא ניגע אותנו בנס, אז יש יתרון לזה, שברור לנו שמדרגה זה גאולה בהנהגה אלוקית. יש חיסרון לזה שאנחנו לא לוקחים חלק בתהליך. אבל אחרי שנכנסנו לארץ ישראל, תכף נראה באיזה שלב, ונלחמנו מלחמות הטבע, הנהגת עשרת המכות והנהגת המדבר, הנהגה ניסית. הנהגת ארץ ישראל, הנהגה טבעית, תכף נעיר על זה סוגריים. אז משם, אנחנו כבר צריכים לקחת אחריות. אז החיסרון הזה של גאולת מצרים, הופיע בגאולת פורים. לא רק, הופיע לפני כן כבר. ב-30 מלחמות, תכף נגיד למה 30 מתוך 31, 30 מלחמות בכיבוש הארץ, שהיו מלחמות של טבע. תכף נגיד איפה הייתה הראשונה מלחמת יריחו. הייתה נצר, תכף נדבר על זה. בסדר? אז ברור שמלחמת, שגאולת פורים, שהיא לקיחת האחריות שלנו, היא משלימה את גאולת פסח. מצד שני, אם אנחנו מאוד מתפעלים מאז כיבוש ארץ ישראל חוץ ממלחמת יריחו, שהכל הוא גאולה טבעית, אז אנחנו מהר מאוד יכולים להתבלבל ולשכוח, שאמרת כי השם אלוהיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. לכן צריך להצמיד את גאולת פורים לפסח. אז הפסוק השלם הוא, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. נכון, גאולת פורים. וזכרת, כי השם אלוהיך, גאולת פסח, הוא נתן לך כוח לעשות חיל. לכן אומר רב צדוק הכהן מלובלין דבר עצום, שואל שאלה אדירה, מובא בספר קדושת לוי לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב. שאלה אדירה, איך יכול להיות שבפורים וחנוכה, אנחנו מברכים שעשה ניסים. חנוכה לפני הדלקת הנר, פורים לפני קריאת המגילה. ואילו, בפסח בליל הסדר, כל שנה ושנה, לא מברכים שעשה ניסים. איך יכול להיות שעל הגאולה הראשונה, שורש הגאולות, לא מברכים שעשה ניסים? גאולה דאורייתא לא מברכים שעשה ניסים. גאולה דרבנן כן מברכים. חנוכה ופורים. אומר רב צדוק, כשאנחנו אומרים את הברכה, בימים ההם בזמן הזה, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה, אין הכוונה רק לומר, תעשה לנו נס כמו שעשית אז, תעשה היום. אלא הכוונה לומר, האופי של הנס שהיה פעם, תעשה לנו את אותו אופי היום. מאז שיצאנו ממצרים, ונכנסנו לארץ ישראל, ואנחנו מנהיגים את עצמנו בדרך הטבע, התבגרנו. האופי של הנס, שאנחנו שותפים בעצמנו. זה בא לידי ביטוי גם מחנוכה לעינינו, גם בפורים. אז בפורים, בחנוכה, אפשר להגיד, תעשה לנו נס בימים, בזמן הזה, עכשיו, כמו שהיה לנו בימים ההם, שמה? שאנו שותפים. נלחמנו, אנו שותפים, יום העצמאות, יום ירושלים. אבל בליל הסדר כל שנה, אי אפשר להגיד שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה בעצם נגיד? תעשה לנו נס, תעשה לנו גאולה בדרך ניסית, ללא טבעית, ללא השותפות שלנו, כמו שהיינו אז ילדים במצרים, כשעשינו במצרים. אומר רב צדוק, אי אפשר להגיד ככה. אז אי אפשר להגיד שעשה ניסים. בפסח, בליל הסדר, כל שנה ושנה. פלא גדול. עכשיו, כלמדתי מקודם שצריך להגיד סוגריים. שימו לב. נכון שמהכניסה לארץ ישראל מופיעה הנהגת הטבע, בחינת גאולת הטבע, בחינת פורים. נכון. אבל, נזכיר שתי דוגמאות. שתי דוגמאות בתחילת ההגעה שלנו לארץ ישראל, גם דוגמה ביטחונית, מלחמה, גם דוגמה כלכלית, אכילה, כבר נסביר, יש כאן שתי דוגמאות שכדי שלא נשכח שהשם לא הולך לנו צריך לכוח לעשות חיל, אז המשכנו את הנס בימים הראשונים בארץ ישראל. כדי לברר לעצמנו שגם אחר כך שיהיה טבע, יהיה ברור לנו שזה מהשם אלוהיך. דוגמה, כל המלחמות, 30 מלחמות, מהאי וצפונה, מלחמת טבע. מלחמת יריחו, מלחמה ראשונה, מלחמת נס. תוקעים השופרות, נופלות החומה, נופלת החומה, כובשים את יריחו. למה? רק במדבר הנהגת הנס, למה בארץ ישראל מלחמה ראשונה היא מלחמת נס? אחר כך מלחמת האי, מפסידים אפילו בפעם הראשונה, כ-30 מי שנהרגו וכו'. תשובה, כי כדי להיכנס נכון לארץ ישראל כהנהגת הטבע, אתה חייב לזכור שהכל מתחיל מהנס. כדי להגיע לגאולת פורים בדרך הטבע, אתה צריך להתחיל לזכור שגאולה ראשונה זה פסח. הקדוש ברוך הוא מחולל את הכל. אז הגאולה, אז המלחמה הראשונה בארץ ישראל, צריכה להיות מעין מלחמת מדבר. מלחמת נס בתוך הטבע, כדי שזה ייתן לנו את התודעה, שכל מלחמות הטבע שיבואו אחריה, אחרי מלחמת יריחו, הן בעצם גם מלחמות של נס בתוך הטבע. אז צריך נס גלוי, כדי שיתגלה הנס הנסתר בתוך הטבע. זה ברמה הביטחונית, וברמה הכלכלית. הרי אנחנו אכלנו לחם נס במדבר. אכלנו מן, לחם אבירים. ירד מן מן השמיים, לחם נס. בארץ ישראל, היינו אמורים לאכול מעיבורה של הארץ. ויוכלו מעבור הארץ, מעיבורה של הארץ, היינו אמורים לאכול תקועה שזרנו, וקצרנו, ואפינו, ואכלנו. נכון? זה בדרך הטבע. אבל מי שיזכור, בספר יהושע, כמדומני פרק ו', כתוב שעם ישראל חוצה את הירדן, מעבר הירדן המזרחי למערבי, נכנס לארץ כנען, ביוד בניסן. היום נוהגים ברוך השם לעשות ביוד בניסן, ליד הגיגל, שם חגיגה גדולה, יום כניסת עם ישראל לארץ ישראל, יוד בניסן, יפה. באזור הביקה שם, שאומרים ששם זה מזוהה המקום הזה. אלפים מגיעים בשנים האחרונות לשם ביוד בניסן. רגע, מתי התחלנו לאכול מתבואתה של ארץ ישראל? כתוב, וישבות המן, ממחרת הפסח. זאת אומרת, בתת זין בניסן, התחלנו לאכול חקלאות ארץ ישראלית. כלומר, 6 ימים בארץ ישראל, אכלנו משאריות המן שהבאנו אותנו מהמדבר. למה צריך לאכול 6 ימים בארץ ישראל לחם נס ולא לחם טבע? מיוד, התת זין. למה צריכים לאכול 6 ימים לחם נס? תשובה, כדי ללמד אותנו שהכלכלה שעוד מעט הולכת להיות בדרך הטבע, היא מופיעה מכוח הנס של המן. אז גם ברמת הביטחון, וגם ברמת הכלכלה, שני היסודות של החיים שלנו, של חיים לאומיים, כולל בדור שלנו, ביטחון וכלכלה, זה חייב להופיע מתוך התחלה של נס. א', ניצחון על יריחו בדרך נס, ב', תחילת המן, לחם נס. זה חייב להופיע ככה. ומתוך זה הופיע הטבע. אז מצד אחד, חייבת להיות גאולת מצרים קודמת לגאולת פורים. כדי לברר לעצמנו שהשם לא יכול לתת לך כוח לעשות חיים. מצד שני, גאולת פורים חייבת להיות סמוכה לפתח. כדי שלא נחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. בשפה קצת גסה וקצת שטחית. אם הייתה רק גאולת פורים, זה ציונות חילונית. אם הייתה, זה דרך הטבע. נס נסתר, אולי לא מזהים את הנס. אם הייתה רק גאולת פסח, השם ילחם לכם, אתם את החרישון. זה אולי השקפה יותר חרדית. התקופה שלנו בין פורים לפסח, מסמך גאולה לגאולה, זו תקופה שמבררת שאין סתירה בין נס לטבע. אין סתירה בין רוחניות לחומריות. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך נס, הוא מצפה מאיתנו שנפעל, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. זה מסמך גאולה לגאולה. זאת השקפה של הציונות הדתית. זה התוכן הקדושתי המייחד את ה-30 יום האלה מפורים לפסח. זה כל שנה נכון. ומה נאמר בשנה הזאת? בלי עין הרע, ברוך השם, השתבח שמו. כל מה שקורה בחיל אוויר, היום אנחנו ביום ה-12, נעקוף את 12 הימים הקודמים, בעזרת השם. כל תלת יגיד לך, שזה לא את הסטטיסטיקות ההגיוניות, זה לא תלך הטבע. משהו פה לא הגיוני. גם לא כל דבר אפשר להגיד בפרסיה, אבל היום כולם יודעים, בין הפוליטיקאים, בין אנשי הצבא, ובוודאי עמך בית ישראל, בשנתיים וחצי האלה, ובוודאי ב-12 הימים האלה, כמו ה-12 הימים הקודמים, שאנחנו פועלים בתוך הטבע, כל מי שפעל עם אלה או בתוך שכרו, ברור, כבר הוא לא יוריד איזה אבא מן השמיים להשמיד את המשטר האיראני. צריך פה להילחם, וכנה בלבנון, וכנה בעזה, ובכל הפוקסי הרשעים האלה, ברור, ועדיין ראש התמנון באיראן. זה חייב לבוא מצדנו, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, בדרך הטבע. אבל זה נס, כולם רואים את הנס. זה מסמך גאולה לגאולה. זאת התקופה, זה התוכן הקדושתי שמתאים לזמן הזה כל שנה, מפון לפסח, וזה התוכן הקדושתי שמתגלה בעיקר בשנה הזאת ואיננו רואות אלפים תשפ"ו במלחמה מול איראן. אני רק שואל שאלה, אם היו אומרים לנו כשתתחיל המלחמה מול איראן, ונקווה שהולכים פה, אני מקווה עד הסוף נראה מה יהיה, אבל אם היו אומרים לנו שאנחנו באופן יחסי ננהל חיי שגרה יחסי, שהתחום הזה יתקיים במכון מיר ולא בזום בתוך המלחמה 12 ימים סך הכל היינו מאמינים את זה? שאנשים הולכים בחובות, נוסעים בכבישים, גם מערכת החינוך מתפקדת באיזושהי צורה עם זומים, בסדר, המשק יחסית עובד, היינו מאמינים שיכול לקרות כדבר הזה? לא. אנחנו חיים בניס בתוך הטבע. זה גודל התקופה. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, אז יש לפנינו מקורות 2 ו-3, הייתי רוצה להספיק את זה ברבע שעה שנותרה לנו. 10 דקות רבע שעה להספיק את זה. אומר הרב, הפסקאות האלה לא שייכות דווקא לפורים ופסח, מסמך גאולה לגאולה. לא שייך דווקא לזה. אבל כן, הנושא פה זה היהדות הניסית והיהדות הטבעית, הנס והטבע, בדיוק גאולת מצרים, נס גאולת פורים טבע, מה שאמרנו עכשיו. אומר הרב, היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. יש שני סוגי במרכאות יהדות. יש יהדות של נס. באמת הקדוש ברוך הוא מחולל מלמעלה למטה, גם בצורה ניסית ממש, שבירת הטבע, קריאת ים סוף, 10 המכות, נכון. ויש יהדות טבעית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הטבע, בתוך מעשה בני אדם. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. אין סתירה בין יהדות נס ליהדות טבע. אין סתירה בין פסח לפורים. מי יצמח גאולה לגאולה? יהדות ניסית מבחינת פסח, יהדות טבעית מבחינת פורים. הן משולבות זו בזו. אחוזות אחת בחברתה, כי אחיזת נשמה בגוף. גאולת מצרים בחינת נשמה, גאולת פסח בחינת נשמה, גאולת פורים בחינת גוף. אומר הרב, עכשיו שימו לב, איך מופיע היחס הזה בין הנס לטבע, בין הנשמה לגוף, באדם הפרטי, ואז נעשה גזור הדבק ברמת האומה. אומר הרב ככה, וכמלחמה שבאדם הפנימי היחיד, קודם כל כשיש נשמה בגוף באדם בעולם הזה, יש מלחמה, יש מאבקים בין נשמה לגוף, בין נס לטבע, בין קודש לחול. יש מלחמה, אנחנו מכירים את המלחמה הזאת כל יום, כל היום, נכון? יפה. עכשיו מה קורה במלחמה הזאת? אז א' יש מלחמה, ב' איך נראית המלחמה, ג' מה תוצאותיה של המלחמה, איך נראית, אז א' יש מלחמה, ב' איך נראית המלחמה באדם היחיד. קודם כל, לפעמים יש תקופה שהנשמה מתגברת, הכוח הרוחני שלנו, הקודשי האלוקי שבקרבנו, מתגבר. טוב מאוד, הוא מנהל את החיים שלנו. יופי. לפעמים הנשמה כל כך מתגברת, עד כדי כך שהיא דוחה את הגוף יתר על המידה. אנחנו פה עכשיו במכון מאיר, בעלי תשובה זה הדוגמה הכי טובה לזה. אדם היה, נקרא לו במרכאות חילוני, חי חי חול, חי חומר. גילה שיש אלוקים, חזר בתשובה. התופעה ידועה אצלו בעלי תשובה, מתלהבים באורות, מתלהבים מאלוהים. יפה, מתלהבים מאלוהים והתורה. ואז הם נוטים אל הנשמה, הרבה פעמים יתר אל הנשמה, עד כדי כך שמזלזלים בגוף שלהם. מזלזלים בגוף, אכילה, שינה, משפחה, כישרונות חיים, וכו' וכו', לכל מה שהוא העולם הקודם שלהם, והגוף שלהם, החומר שלהם. יפה, כשהגוף הזה נדחה, כשהנשמה מתגברת יתר על המידה, עד כדי דחיית הגוף וצמצום הגוף, הגוף לא מוכן לאבד את שלו. הגוף רוצה את שלו. ואז מופיע השלב השני בתשובה שנקרא כיבוי אורות. יש אורות, התאורות נשמה, ויש כיבוי אורות. האור של הנשמה קצת נכבה, ואז אתה פתאום מגלה, רגע, רגע, יש לי פה גוף. מה עם הגוף שלי? מה עם המשפחה שלי? מה עם כל מיני כישרונות שהם לא בטוח שליליים שיש לי, שאני צריך להוציא אותם לפועל, אולי לא עכשיו, אולי אחר כך, אבל אני יכול לבטל אותם, להגיד לפח הזבל, מה פתאום? וכך הגוף מתעורר, יתר על המידה, כי דחקו אותו כמו קפיץ, התעורר. ואז הוא דחק את הנשמה. אבל הנשמה מתעוררת. אם כן, כל החיים שלנו הרבה פעמים, זה כמו מטוטלת. נשמה מתגברת, הגוף לקה. הגוף לקה מתעורר, גוף מתגבר, נשמה לוקה. כמו מטוטלת, ימין, שמאל, ימין, שמאל, עד שבסוף מתאזן. ואז מגיעים להרמוניה, כמו מטוס לפני נחיתה. גלגלים ימין על הקרקע, גלגלים שמאל על הקרקע, ימין, שמאל, ימין, שמאל. כל הגלגלים על הקרקע, המטוס נוחת, עוצר. מצוין. ככה זה. אומר הרב, בוא נקרא את זה. וכמלחמה שבאדם הפנימי היחיד שלפעמים הנשמה מתגברת, והיא מהירה, אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי. ומתוך כך באה נטייה הופכית לחזק את הגבייה. ואז, והנשמה סובלת מחשכת הגשמיות, וחוזרת נטייה נשמתית להופיע, כך כמו המטוטלת שתרנו כרגע, ובכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב. אז כמו שזה נכון באדם הפרטי, בין נשמה לגוף, בין קודש לחול, בין נס לטבע, ככה זה נכון כמו כן וביהדות הכללית. גם יש תקופות ביהדות הכללית שהיהדות הניסית מתגברת בתודעה ובפעולה, ואז הנשמה הלאומית כביכול מופיעה, אבל עד כדי לפעמים זלזול בטבע, זלזול בגוף הלאומי, בביטחון, בכלכלה, במדינה, בצבא. השם ילחם לכם, השם זה נופרנס לכל וכו'. יש תקופה היסטורית כזאת. ואז כמו כן ביהדות הכללית, כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים מדרגת הנס, מלמעלה למטה, הרי היהדות הטבעית נלקה, היהדות הטבעית לוקה, ואז יש זלזול בכל מה שקשור לחול, לחומר הלאומי שלנו. ואז קורה עוד משהו, וממילא לא רק היהדות הטבעית לוקה, אלא גם היהדות הניסית לוקה כשהיהדות הטבעית לוקה. כי היהדות הטבעית זה הבסיס שלה. אי אפשר ללמוד עכשיו תורה פה במכון מאיר, אם לא יהיה פה ממד למטה במקלט. אז אתה לא יכול לחיות חיי נס ללא התשתית של הטבע. הנס צריך לחול בתוך הטבע. אז היהדות הניסית כשהיא מתגברת, היא גורמת ליקוי ביהדות הטבעית. אבל היא גורמת גם ליקוי לעצמה, ליהדות הניסית עצמה. כי היהדות הטבעית היא הבסיס שלה. היא לא יכולה לרחף באוויר. בעולם הזה אנחנו חיים, נשמה בגוף. בעולם מיליון רק נשמות. אחרי המוות, אחרי 120, הגוף בקבר, הנשמה חזרה למקומה, הפרדת כוחות. אבל בעולם שלנו זה נשמה בגוף. אי אפשר להפריד את הכוחות. ולכן, כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה. וממילא מרגשת גם אי בחיסרון זה, שמה שבליקוי זה של היהדות הטבעית, עובד הוא ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו. ההוד של היהדות הניסית עובד את הבסיס, מאבד את הבסיס, שהוא היהדות הטבעית. וממילא בעד היו צלקי קרבה, באלה הקוצים נלקה הקרוב, הקרוב זה התוכן, זה הפרי, זה המטרה, והקוצים זה התשתית החומות מסביב, ואז במלכה גם כן הנצח שביהדות, הנשיאות שבה, ערך מחשב, ערך מחשבותיה, עומק רגשותיה, וחותם המעשי שלה. עכשיו תראו את המשפט הנפלא הבא. עד אשר בכוח החזרה התחופה, כמו המטוטלת שבחיי היחיד, ככה מטוטלת בחיי הציבור, עד אשר בכוח החזרה התקופה הולכת ובאה במשך של תקופות שונות, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת. גם היהדות הטבעית, נקרא לה החילונית, הולכת ומתקרבת. נכון? במלחמה בשנתיים וחצי האלה, יותר ציציות, יותר כיפות, יותר סליחות, יותר שמירת שבת, חצאית פעם בשבוע, השם יברך אוהב אותי שיר השנה. אז זה כבר לא בקצה, זה כבר נכנס פנימה. וכן היהדות הרוחנית, היהדות הניסית, החרדיות הולכת ומתקרבת. לפני יומיים, הרדיו אצלי בבית היה פתוח בשעה 7:15, מהדורת חדשות רדיו קול חי. מתראיין אפי איתם. אחד השדרים המרכזיים ברדיו קול חי, חרדי, מראיין את אפי איתם. אפי איתם מדבר איתו. לא, מה פתאום? איפה? המחד גולני, המחד שלי, המחד גבעתי, בטח, תת-אלוף, סיים. כן? אז איפה מדבר? בדיוק במושגים האלה כאן, שאנחנו בגאולה ורואים את הנס בטבע. ואז אומר לו השדרן החרדי, הוא אומר, אנחנו באמת בגאולה, אנחנו לא מכירים את הסוגיה הזאת, אולי נעלה אותך לשידור, נעשה איתך תוכנית שלמה שעתיים שהנוער שלנו ישמע מה שאתה מדבר. צריך בבקשה לשמוע גאולה. לא אמרתי שהאוזניים שלי שומעות את זה, רדיו קול חי. אבל יש לך דעת כל חי, רואים, יש, רואים שהמטוטלת היא כבר לא בקצוות, היא כבר הולך ומתרכז לחיבור. מפח גאולה לגאולה מופיע בעיניים שלנו, רואים את זה. אם ראש ממשלה אומר, אז והיום, עשייה הגדולה בכנסת זה עשיית את דשמיה. אם טייסים לפי שיוצאים לקרב, אומרים כל מיני דברים שתשורים לקודש, ודברים שלא יכול לפרט אותם פה. ועם חבית ישראל, איפה הוא נמצא אחרי שנתיים וחצי האלה? כולל בשבועיים עכשיו, האלה. זה לא מתמח גאולה לגאולה. זה התקופה. גאולה האחרונה, גאולה שלישית, זה מקור ארבע שלא נספיק. גאולה שלישית, גאולה האחרונה שלנו, היא החיבור בין גאולת פסח לגאולת פורים. לדעת שהכל מתחיל מההשגחה האלוקית, גאולת פסח, והכל תובע מאיתנו את גאולת פורים. כל מי שפעל עם אלה וביטול שכר. אז אי אפשר לעשות פורים באדר ראשון. חייבים לעשות פורים באדר שני, כי מספר גאולה לגאולה. כי פורים צריך כהשלמה את פסח, ופסח צריך כהשלמה את פורים. וזה דוחה את הכלל, שאין מעבירים על המצוות. וואו. והלכה כמותו. רבן שמעון בן גמליאל, בן גמליאל, הלכה כמותו, אדר שני. לכן, עד אשר בכוח החזרה התקופה הולכת ובאה במשך של תקופות שונות, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח והעוד, הרב כאן אומר שלושה מושגים קבליים, נצח או תפארת. זה ספירות, נכון, אבל גם, אולי לשיטת רבי עקיבא, הרב פה מכוון, הנצח זו ירושלים, אמר רבי עקיבא. העוד, אמרנו הבוקר בתפילה, לך השם הגדולה, הגבורה וכו'. הנצח זו ירושלים, העוד זה בית המקדש, התפארת זו מתן תורה. על ירושלים היו מלחמות. בית המקדש היו מלחמות. זה נס, השפעה רוחנית. הנצח, ניצחון, נצחנות, מאבקיות, מלחמות. כך משביע רב עולת ריאל, למדנו הרבה פעמים פה. אז הנצח זו ירושלים, זה הנהגה טבעית. העוד זה בית המקדש, הנהגה ניסית. והתפארת, כבר אני קורא, זה התורה שמלמד אותנו שאין סתירה בנצח להיות. זה חייב להופיע ביחד. אני קורא לשון הרב, בזריזות. והנצח, מבחינת ירושלים, הנהגה, היהדות הטבעית. והעוד, זה בית המקדש, מבחינת היהדות הניסית. כן? נצח זה פורים, עוד זה פסח. והנצח והעוד יחדיו משפיעים את כוחם. אני מדלג, ומזוהר, אולי לא דלג, וכנסת ישראל מתעלה עליהם, היא המקור ליהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים, היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם, ומזוהר תפארת, מתן תורה, ומזוהר תפארת ישראל הרי סופגת את תורה, ומאלה מתמזגות הן שתי הצורות הללו של כנסת ישראל, הניסית והטבעית בכל הסתעפויותיהן, במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את הגבול של חברתה, וזה ממש סגולת הזמן הזה כל שנה, בוודאי בשנה הזאת. משפט אחרון בשלוש, הנס והטבע, מידי יוצר אחד קוננו, צור כל עולמים, ברוכו, כי ביה השם צור עולמים, עולם הבא, הנס נברא ביוד, עולם הזה ב-A, שני עולמים, ביוד-K, ההתפתחות בטבע והדליגה בנס, הסדר המכוון, הנס והמקרה בטבע, כולם יחד נשקלים אימא בשיקול דעתו של אל דוד ברוך הוא, להוציא כלי מעשה להפיץ זרע מחיים והטוב, ואנחנו אחרי יציאת מצרים, כבר מופקדים על הנהגת הטבע, אבל לראות את הנס בתוך הטבע, וזה מה שקורה איתנו ממש בימים האלה. יש עוד הרבה מה להוסיף, נעמוד בזמנים, לא להקץ לשורה הבא. ברוכים תהיו, שנזכה להמשיך לראות את זה בעינינו. אמן. שר כוח. שבוע הבא נדמה לי, כדאי אולי גם עוד שיעור לפס, לקראת פסח, גם בהקשרים של התקופה שבתוכה אנחנו נמצאים, בסדר? נכין משהו, בעזרת השם.